little sunshine. All was over the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, גמר חתימה טובה והדף היומי. יום חמישי ג' בתשרי תשפ"ב, מסכת ביצה, דף ת'. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו ומחוצה לה. כבשנים עברו, כבשנה שעברה, וגם בסייעת הדשמיה גדולה, גם בשנה הבאה עלינו לטובה, שנת תשפ"ב. והתדרים בהם עושים קולות התורה, את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם, 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. זמן ומקום שתרשמו לפניכם את מספרי הטלפון והאתרים בהם ניתן לשוב ולשנן את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, תמידין כסדרן בעזרת השם ובישועתו. בראש ובראשונה, באתר רדיו קול חי, וכן בטלפון של רדיו קול חי, מספר קל 039-039-039, שלוש פעמים 039, ולוחצים פעמיים על הספרה 2 ומגיעים לשיעור הדף היומי של אותו יום. הנה לפניכם עוד שלושה מספרי טלפון בהם ניתן להגיע אל שיעור דפינו היומי בקלות. קו השס ישיר אל שיעור דפינו היומי 02-633-5044, 02-633-5044. הדף היומי העולמי בטלפון 072-332-6332, 072-332-6332. והמספר הישיר של דפינו היומי בכל הלשון 073-295-1370, 073-295-1370. וגם באתרים הבאים, פורטל הדף היומי, בחדרי חרדים, כיכר השבת ובאתר כל הלשון. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. היום ג' בתשרי צום גדליה, והוא הנקרא בספר זכריה צום השביעי על שם החודש תשרי, שהוא שביעי לחודשים. הוא מתענין בו מעלות השחר הצאת הכוכבים, והשליח ציבור אומר בתפילת שחרית ענינו, ומוציאים ספר תורה ואומרים י' ג' מידות כמו בראש השנה, וקוראים ויחל. צום זה תקנו חכמים על הריגת גדליה ובן אחיקם שהרגו ישמעאל בנתניה בעצת מלך עמון. כשנהרג גדליה, כבתה גחלת ישראל האחרונה ששרדה אחרי החורבן הראשון, ושארית יהודה גלתה מארץ ישראל, ונהרגו אלפים רבים מישראל. כשהחריב נבוכדנצר מלך בבל את בית המקדש והגלה את העם לבבל, השאיר בארץ דלת העם והפקיד עליהם את גדליה ובן אחיקם. והיהודים אשר ישבו במואב, באמון ובהדום ובשאר הארצות, כשומם כי נתן מלך בבל שארית ליהודה וכי הפקיד עליהם את גדליה ובן אחיקם, וישובו אל ארץ יהודה ויעבדו את הכרמים אשר נתן להם מלך בבל ותהי להם הרווחה. אולם מלך בני עמון שעינו הייתה צרה בשארית יהודה, שלח את ישמעאל בן נתניה להכות נפש את גדליהו. ובחודש השביעי בא ישמעאל אל גדליהו למצפה, ואף כי הוגד לגדליהו שישמעאל זומם לרוצחו, לא האמין לדבר שלא רצה לקבל לשון הרע. וקיבל את ישמעאל בכבוד, וישמעאל הרג את גדליהו ואת רוב היהודים אשר היו איתו שם, ואת הכסדים אשר השאיר איתו מלך בבל. היהודים הנשארים בארץ חששו מנקמת מלך בבל וברחו למצרים. וכך נתפזרה שארית הפליטה והארץ נשארה שממה. לזכר צרות אילו תקנו חכמינו את צום השביעי ביום הריגת גדליהו בחודש השביעי. ויש אומרים שגדליה נהרג ביום הראשון של תשרי, ומפני שאין ניתנים בחג, נדחה הצום למוצאי ראש השנה. אבל אותו הצום אמרו רבותינו במסכת ראש השנה בדף חי, ללמדך ששקולה מיתת הצדיקים כשריפת בית אלוקינו, שכשם שקבעו צום על חורבן בית המקדש, כך קבעו צום על מות גדליה. הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראים בשם ימי תשובה, בין כסל לעשור או עשרת ימי תשובה, אף על פי שאינם אלא שבעה לפי שהם רובם של עשרת הימים שנקבעו לתשובה, והם שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים ושבעה ימים שבינתיים. ולפי שימי ראש השנה ויום הכיפורים נקראים בשמם המיוחד להם, נשאר השם עשרת ימי תשובה קבוע לימים שבינתיים, וימים אלה ידועים גם בשם בין כסל לעשור. בין ראש השנה נקרא כסל, כמו שנאמר תיקו בחודש שופר בכסל יום חגינו, ובין יום הכיפורים הנקרא עשור, כמו שנאמר אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום כיפורים הוא. ושימות אלו מזכירים לאדם מהותם של הימים האלה, ושהוא תלוי בין שני ימי דין, בין ראש השנה שבו נכתב דינו, ובין יום הכיפורים שהוא זמן חתימת הדין, ובזה לא ישיח דעתו מאימת הדין ומחובת התשובה. באהבת השם את עמו כמידתו, כי חפץ חסד הוא ולא יחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכיו וחיה להיטיב לו באחריתו, ולכן ממתינו ומצפה לתשובת החוטאים. וברוב רחמיו קבע לנו ימים מיוחדים להיות קרוב אלינו לקבל תשובתנו מיד. כנאמר בספר ישעיה, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה, למדנו שהקדוש ברוך הוא פעמים הוא מצוי ופעמים אינו מצוי, פעמים קרוב ופעמים אינו קרוב. מתי הוא מצוי וקרוב? בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ולכן, אף על פי שהתשובה והתפילה יפה לעולם, בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת עם יד. ומרבים בימים אלה בתפילה ובתחנונים ובסליחות שאומרים בהשכמה ונזרים בדקדוקי מצוות יותר מכל השנה. ומפני אימת הדין בעשרת ימי התשובה נזרים שלא להשביע בימים אלו שום אדם שיש לו דין תורה עם חברו, וכן אין בית דין מטילים חרם על הראוי לכך כדי שלא לעורר את הדינים, ושמה יעשה זה תשובה ביום הכיפורים, וכן נוהגים לא לעשות נישואין בעשרת ימי תשובה. בכל עשרת ימי תשובה, מערבית של ליל ראשון של ראש השנה ועד תפילת נעילה שביום הכיפורים, אומרים בקדיש לעילה ולעילה במקום לעילה שאומרים כל השנה, ומפני שמוסיפים תיבה אחת מחסרים תיבה אחת ואומרים מכל ברכתה במקום מן כל ברכתה שאומרים כל השנה. כך נאמר בתלמוד הירושלמי במסכת שבת, רב חייא הגדול ציווה לרב, אם אתה יכול לאכול כל השנה בטהרה אכול, ואם לאו אכול בטהרה שבעה ימים בשנה. כתב אביה עזרי, קיבלתי שאילו שבעת הימים הם שבעה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, וכתב הראש על כן נהגו באשכנז, אף אותם שאינם נזרים בפת של גויים כל השנה, בעשרת ימי תשובה נזרים. התשובה מחפרת על כל העבירות, אפילו פשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שום דבר מרשעו. כאמור בספר יחזקאל פרק למד ג' ורשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה כגון גזל וגניבה וכיוצא בהן, אלא כשם שצריך אדם לשוב מאילו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו, ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקינה ומן היתול, ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן. מן הכל הוא צריך לחזור בתשובה. וכן אומר הנביא ישעיה בפרק סמך ה', יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו. אילו האבונות קשים מאותם שיש בהם מעשה, שבזמן שאדם נשקע באילו, קשה לו לפרוש מהם. וביותר חייב כל אדם ליתן דעתו לשוב מן החטא, או מן המידה הרעה שהוא שטוף בהם הרבה, ולא יהיה דוחה את התשובה באילה לאחר זמן, כדי שלא יהיה בכלל, שלא אומר הכתב האשוב, הכתב האשוב, שעליו אמרו חזל אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כיוון שהתשובה שהוא חושב עליה לאחר זמן היא סיבת חטאו היום, ולמלא ידע שיוכל להינצל מן החטא בדרך של תשובה, אפשר היה דואג על חטאו ואינו חוטא. נמצא שהתשובה גורמת לזה לחטאו ולפי חכמונים אותה ממנו. אבל כל הרגיל בחטא והרי הוא מתגבר בתשובה והוא עוקר עצמו ממנו ועוזבו לגמרי, הוא נרצה לפני המקום כמעלה קורבן שמן על גבי המזבח. ושכרו מרובה מאוד. שכל שהחטא דבוק באדם יותר, גם התשובה על חטא זה גדולה יותר וחשובה לפני המקום, ומתן שכרה מרובה יותר. וכן במקום וכן בזמן וכן בגיל. אם ראית מקום שיושבה פרוצים באבון אחד יותר משאר אבונות, דע כי אבון זה מקטרק בראש כל האבונות, והתשובה עליו קודמת לכל הזכויות וחשובה בעיני המקום מכל המעשים הטובים. ואם ישוב מן האבון הזה תסעייתו תשובתו לשוב מכל שאר חטאיו, ואם לאו אפילו יוחז במעשים הטובים האחרים, הרי הוא כתובל ושרץ בידו. ואם ראית דור שפרוץ באבון אחד יותר מבאחרים, אנשי לבב הנמצאים באותו הדור חייבים לתקן את החטא הזה קודם לשאר החטאים, ותשובתם תכריע לזכות את בני דורם שילמדו ממעשיהם וישובו גם הם מאבונם. אין לך נעלה מן האמת ואין לך חביב מן השלום אצל כל בני אדם כך, ואצל בני הנאורים על אחת כמה וכמה. ויסודות התשובה שלושה, אחרתה, וידוי ועזיבת החטא, אומר רבינו יונה. אמר רבי ואי בר אביי, כיצד אדם צריך להתוודות ערב יום הכיפורים? צריך לומר מודה אני, כל רע שעשיתי לפניך בדרך רע הייתי עומד, וכל מה שעשיתי עוד לא אעשה כמוהו. יהי רצון מלפניך השם אלוקי שתמחול לי על כל עוונותיי ותסלח לי על כל פשעי ותכפר לי על כל חטאתי. הדאוד הכתיב יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. כאמור במדרש רבה על ספר ויקרא. תשפ"ב בגמטריה 782, סוגה בשושנים 782. אסם גבולך שלום בגמטריה תשפ"ב, וערבתה כגן השם בגמטריה תשפ"ב, וישם לך שלום בגמטריה תשפ"ב. פותחים את שיעור דפינו היומי, מצווה אחת מתוך התורה שבכתב. היום הזה מצווה תקי"ז, שלא להתנבא בשקר. משורשי המצווה, לפי שיהיה בזה חורבן גדול ורעה רבה בדתנו המקודשת והשלמה, כי עיקר האמת מבלי סיג המגיע אצל בני האדם הוא על ידי הנביאים. והתורה תצווינו להאמין בהם וללכת אחר הצטם הנכונה ודעתם השלימה, ועל כן בקום בני בליעל למור. דברים שלא ציווהם השם יוציאו לעז בנבואה, שיהיה העיקר הגדול אשר בינינו עם הקודש ויפקפק בסביבתם לב כל העם אף בנביאי האמת. אם יאמר אדם גם כן מה שנצטווה אדם אחר עליו, יש בזה חורבה גדולה. כי האיש הזה באומרו שהוא נביא ונצטווה בזה ונראה דבריו מתקיימים כדברי נביאי האמת, נחזיק אותו כאיש אלוקים קדוש שליח הקל, ונאמין אלה וניקח ראיה בכל הנהגותינו ממעשיו. אולי אחר שאין זכותו ועניינו גדול להיות הוא שליח באותה נבואה שאמר איננו ראוי לסמוך בו בכל אשר יעשה ויאמר, ויתאה המון בלכתם אחר הצתו. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הענקית אל פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בערב ראש השנה תשפ"ב בדפים זין וחט במסכת ביצה. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה על דף זין הייתה, מהו מקח טעות בביצים? והתשובה, כשביקש ביצי חיה ונתנו לו ביצי שחוטה. דוגמה נוספת, כשביקש ביצים שילדה מזכר ונתנו לו מה שילדה מהארץ. שאלה שנייה, מה דינה של ביצה שיצא רובה בערב יום טוב וחזרה אל תוך התרנגולת ושוב יצא ביום טוב? והתשובה, לדברי רבי יוחנן מותר, רב סובר שאסור, וללשון אחרת רב הסכים עם דבריו של רבי יוחנן. שאלה שלישית, השוחט תרנגולת ומצא בה ביצים המעורות בגידים, מה דינם לעניין אכילה בחלב ומה דינם לעניין תומת נבילות? והתשובה, לעניין אכילה בחלב מותרות ולרבי יעקב אסורות, אבל לעניין תומת נבילה אף לרבי יעקב מותרות, ולא גזרו בזה שלא להרבות תומה. שאלה רביעית, מה השמיעתנו הברייתא במה שאמרה שכל שדרך תשמישו ביום יוולד ביום? והתשובה, שאף אם בדק בקן של התרנגולים בערב יום טוב ולא היו שם ביצים, וביום טוב בהשכמה מצא ביצים, הרי מותרות, כי ודאי נולדו ביום אתמול ולא בלילה. שאלה חמישית, אמתי יולדת התרנגולת ביום ואמתי בלילה? והתשובה, אם זכר אימה עד מרחק ששומעת קולו ביום, יולדת ביום, ואם רחוק יותר, או שיש נער באמצע ואין גשר רחב לעבור עליו, יולדת אף בלילה. שאלה שישית, מהו שיעורו של חמץ לאיסורי פסח? והתשובה, לבית הלל בכזית ולבית שמאי לאיסור אכילה בכזית, אבל לדין ביעור בככותבת. שאלה שביעית, באיזה אופן כששחט חיה ועוף יכול לחפור בדקר ולחסות? והתשובה, כשיש לו דקר הנעוץ כבר בקרקע ומדובר באפר תיכוח. שאלה שמינית, מה כוונת המשנה שאפר קירה מוכן הוא, ומתי נוהג היתר הזה? והתשובה, שאין אפר הקירה מוקצה, והוא כשבא אפר מעיצים שהוסקו מערב יום טוב או כשהוסקו ביום טוב, אבל עדיין חם הוא ואפשר לצלוט בו ביצה. שאלה תשיעית, אם הכניס האדם קופה של אפר לביתו, באיזה אופן מותר לעשות בו כל צורכו ומדוע? והתשובה, אם ייחד לו קרן זווית לפי שבזה אינו בטל לקרקע הבית. והשאלה האחרונה, כשהכניס אפר לצורך ביתו או חצרו, איזה צורך יכול לעשות בו? התשובה, לרש"י כל צורכו ממש, ולתוספות רק לכיסוי אדם שהוא צורך מצווה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב ראש השנה תשפ"ב בדפים זין וחט במסכת ביצה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע ג' בתשרי, צום גדליה תשפ"ב. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ט' במסכת ביצה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ח' עמוד ב', 10 שורות לפני סוף הדף, מן המילים רמי בריידר אבייבה אמר, קוי היינו טעמה דלא מחסינן, גזירה משום אתרת חלבו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בשביל להיכנס לסוגיה, נשננו נתמצת את אשר למדנו מתחילת הדף. במשנה שפתחה את מסכת ביצה שנינו, שנחלקו בית שמאי ובית הלל בדין כיסוי אדם ביום טוב. פרשה הגמרא של בית שמאי מותר לשחוט לכתחילה גם אם אין לו דקר נעוץ מבעוד יום באפר, ולשון המשנה השוחט שמשמע בדיעבד, היינו בשוחט שבא להימלך אצל חכמים, כיצד אומרים לו, מה משיבים לו. נאמרו שני ביורים במחלוקתם. לשיטת רבה, לבית שמיים יש לו אפר מוכן לשחוט עליו, אומרים לו שחוט, חפור כדי לחסות מלמעלה וכסה. אבל אם אין לו אפר לשחוט עליו, אין מתירים לו לחפור קודם השחיטה ואחר כך לשחוט, שמא ימלך ולא ישחט לבסוף, ונמצא שחפר לחינם. ולבית הלל אומרים לו שלא ישחט, אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום. ואילו לרב יוסף, לבית שמאי, אף אם אין לו אפר לשחוט עליו, אומרים לו לך תחפור, תשחוט ותחסה. כי אם לא יתירו לו לחפור, שמא יימנע מלשחוט ויימנע משמחת יום טוב. ולבית הלל אומרים לו שלא לשחוט, אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום. ובין לרב ובין לרב יוסף, צריך להכין אפר מלמטה, וכמו שאמר רבי זעירא בשם רב, שהשוחט צריך ליתן אפר למטה ואפר למעלה, שנאמר ושפך את דמו וכיסהו באפר, לומר שהוא נבלל ונטמן באפר אף קודם השחיטה. מה ששנינו במשנה שלכולי עלמא אם שחט כבר מותר לחפור בדקר ולחסות, פירש רב זריקה בשם רב יהודה, דהיינו כשיש לו דקר נעוץ מבעוד יום, והוסיף רב חייא ברש"י בשם רב, שאפר תיכוח, אבל באפר קשה אסור משום קטישה, שיעבור על איסור תוכן, ואין לאסור משום עשיית גומה שאסור משום בונה, כיוון שהחופר גומה בשבת ואינו צריך אלא להפרה, פטור מפני שהוא מקלקל. מה ששנינו במשנה שאיפר קירה מוכן הוא, הכוונה שאיפר קירה לעולם נחשב מוכן, וגם לבית הלל מותר לשחוט על דעת איפר קירה. ופירש רב יהודה בשם רב, דהיינו דווקא כשהוא סק מערב יום טוב שדעתו עליו לכל צרכיו, אבל הוא סק ביום טוב, אם עדיין ראוי לצלות בו ביצה מותר, שכיוון שיכול לטלטלו לצורך צליית ביצה, יכול לטלטלו לחסות בו. ואם לאו אסור, כיוון שמאתמול לא הייתה דעתו עליו לכיסוי. וכך שנינו בברייתא. תניא, הכניס אפר לגינתו ולחורבתו, מותר לחסות בו, כיוון שהוא הרבה וצבור ודעתו עליו לכל דבר. הוסיף רב יהודה שמכניס אדם אלו קופתו אפר ועושה בו כל צורכו. ודרש מר זוטרה בשם מר זוטרה רבה, שזהו דווקא אם ייחד לו קרן זווית שלא שטחו על גבי הקרקע. מה ששנינו במסכת ביקורים שאין שוחטים קוי, שהוא ספק חיה ספק בהמה ביום טוב, מפני שהוא ספק אם הוא חייב בכיסוי אדם, אם שחטו אין מכסים את דמו שם הבהמה הוא ונמצא מטלטל אפר בחינם, היינו אפילו יש לו אפר קירה או דקר נעוץ מבעוד יום. לרב המשום שאפר קירה דעתו לחסות פה דווקא דבר שחייב בוודאי בכיסוי ולא דבר שחייב רק מספק. ועכשיו מביאה הגמרא טעם אחר לכך, שדווקא את דם הקוי אין מכסים, אף שאת דם חייב ואוף שהם ודאי חייבים בכיסוי אדם, כן מכסים ביום טוב. רמי בריידר רב יייבה, רמי בנו של רב יייבה, אמר המשנה אכן עוסקת באופן שיש לו איפר קירה או קופת אפר שהכניס מערב יום טוב, על כן מותר לו לשחוט חיה ואוף ודאיים ולחסות בהם את דמם, כי מוכן האיפר והאפר לכל צרכיו, ואף על פי כן את דם הקוי אין לחסות. אבל הסיבה לכך אינו משום שהאפר הוא מוקצה, אלא קוי אינו טעם עד לא מחסינן. זהו הטעם שאין מכסים את דמו ביום טוב, משום גזירה שגזרו חכמים לאסור זאת, משום שחששו להתרת חלבו, שאם נתיר לחסות דמו ביום טוב, ויתעו לומר שמין חיה ודאי הוא, ויבואו להתיר לאכול את חלבו, וחלבו אסור באכילה מספק שמה בהמה הוא, כי חלף בהמה אסור באכילה, וחלף חיה מותר באכילה. ואם נתיר לחסות את דמו ביום טוב, יחשבו שזה חיה, וחלבו מותר באכילה. לכן גזרו לא לחסות את דמו של הקוי שנשחט ביום טוב. מקשה הגמרא יחי, אם כך שגזרו לאסור את כיסוי דם הקוי ביום טוב משום החשש שמא יבואו להתיר את חלבו, אם כן אפילו בימי חול נמי, גם כן נאסור לחסות את דמו גזירה שמא יטעו לומר שמין חיה הוא ויבואו להתיר את חלבו באכילה. תרץ את הגמרא, רואים את מי שמכסה את דם הקוי בימי החול? לא יטעו משום כך לומר שמין חיה הוא, משום דאמרי, יהיו סבורים לומר שהסיבה שהוא מכסה את הדם הנשפח לא משום שדם הקוי טעון כיסוי, אלא משום שלנקר חצירו, הוא בא לנקות את חצירו המלוכלכת בדם הוא צריך. ולא יבואו לטעות משום כך להתיר את חלבו, על כן הותר לחסות את דם הקוי ולקיים את מצוות כיסוי אדם מספק. אבל אם יראו אותו ביום טוב מכסה את דם הקוי, לא יאמרו שהוא עושה זאת כדי לנקות את חצירו, ועלולים לטעות ולסבור שקוי זה מין חיה, ויתירו את חלבו באכילה. דוחה הגמרא ואומרת, התירוץ הזה ניתן להיאמר דווקא אם שחט את הקוי שבחצירו. שהרואים אותו מכסה את הדם בחצרו בימי החול, יהיו סבורים שהוא עושה כן לצורך ניקוי החצר, אבל אם שחט את הקוי באשפה, שאין מקום לומר שהרואים יהיו סבורים שמכסה את הדם כדי לנקות את המקום, מעיק עליהם, אמר כיצד נבהר זאת, מפני מה הותר לו לכסות את דם הקוי בימי החול, מדוע לא חוששים שהרואים יבואו להתיר את חלבו באכילה? ועוד קושייה, גם אם נאמר שהרואים את המכסה את דם הקוי יאמרו שלנקר את חצרו הוא צריך, הוא רוצה לנקות את חצרו ולא יטעו להתיר את חלבו באכילה, אבל מי שיש לו קוי ורוצה לשוחתו ביום חול ובא להימלך להתייעץ עם החכמים עם דמו, טעון כיסוי, והם אומרים לו שהוא טעון כיסוי, מה יקלה מימר כיצד נבהר זאת? מדוע לא אסרו עליו לחסות את הדם? והרי יש לחשוש שהוא עצמו יתעל לומר שהטעם שיצריכו אותו לחסות את הדם של הקוי, משום שמן חיה ודאי הוא, ויבוא להתיר לעצמו את החלב באכילה. לכן חוזרת בה הגמרא ומבארת את טעם החילוק בין כיסוי דם הקוי ביום טוב לימי חול, אלא בבא לשחוט קוי בחול, גם אם יורו חכמים לחסות את דמו, אין לחשוש שיחשוב ויחזיק האדם הזה את הקוי כחיה ודאית ויתיר את חלבו באכילה, משום שיאמר, אינה ממספקה, גם אם מסופקים חכמים עם הקוי מין חיהו או בהמה, עדיין אמרי לרבנן, יאמרו לו החכמים, זיל תרח וחסי, לך תתרח ותחסה את דמו מפני הספק שם החיהו, שהרי אין לחשוש בזה שתורח בחול. אבל אם יורו לו לחסות את דם הקוי ביום טוב, עלו לו לטעות ולומר, אם מספקה, אם החכמים מסתפקים שם הקוי מין בהמהו, מי אמרי לרבנן, זיל תרח וחסי, וכי יאמרו לו החכמים, לך תתרח ותחסה את דמו ביום טוב, וממילא יבוא לטעות, שוודאי מן חיהו ויבוא להתיר את חלבו באכילה, ולכן דווקא ביום טוב אסרו לחסות את דם הקוי גזרה משום מטרת חלבו, ולא גזרו כך גם ביום חול. מביאה הגמרא אופן נוסף שאסרו חכמים לקיים את מצוות כיסוי הדם ביום טוב, תני רבי זיירא, ויש גורסים תני רבי חייא, כי זו ברייתא, ועל רבי חייא ניתן לומר שהוא תנה, מכיוון שהוא היה סוף תקופת התנאים תחילת תקופת האמוראים. אז נאמר בברייתא, לא על קוי בלבד אמרו חכמים שאין מכסים את דמו ביום טוב, אפילו באפר קירה ואפר מוכן, שדינו שאין לחסותו שם המין בהמה הוא, ונמצא תורח ביום טוב תרחה שאינה של מצווה, אלא אפילו שחת ביום טוב בהמה שדמה פטור מכיסוי, יחד עם חיה ועוף שדמם חייב בכיסוי, ונתערבו דמן זה בזה, וכדי לקיים את מצוות כיסוי הדם צריך לחסות את כל הדם המעורב, וודאי מעורב בו גם דם החייב בכיסוי, אסור הדבר מדברי חכמים לחסותו ביום טוב. ואף שמבטל בכך מצוות עשה של כיסוי דם החייב והעוף, יש כוח ביד חכמים לומר לאדם לבטל מצוות עשה, באופן שאומרים לו שב ואל תעשה, כמה מבואר במסכת יבמות בדף צדי עמוד א', ככה תוספות בדיבור המתחיל תני רבי זיירא, ואסור לחסות זאת גם לא באפר קירה ובאפר מוכן, שכיוון שמעורבים הדמים זה בזה צריך להרבות בתרחתו משום דם הבהמה מעורב בו, ונמצא תורח ביום טוב תרחה שאינה של מצווה. מבארת הגמרא באיזה אופן עוסקת הברייתא. אמר רבי יוסי בר יסיאנה, לא שנו לא אמרו החכמים בברייתא שאסור לחסות ביום טוב דם בהמה חיה ועוף המעורבים, אלא באופן שאין יכול לחסותו בדקירה אחת, בחפירה אחת של המעדר באפר, משום שמפוזר הדם על גבי הקרקע. אבל אם מכונס הוא במקום אחד ויכול לחסותו בדקירה אחת, מותר לחסותו גם ביום טוב. שואלת הגמרא על דברי רבי יוסי בר יסיאנה פשיטא, הרי פשוט הוא שאם יכול לחסותו בדקירה אחת, שמותר לחסותו, שהרי אינו תורח כלל בשביל דם הבהמה, ולמה הוא צריך רבי יוסי בר יסיאנה לאומרו? מתרץ את הגמרא לכך, הוא צריך להשמיענו מהו דתימה שמא תאמר נגזור לאסור לחסות את הדם במקום שדי בדקירה אחת, אף שאינו תורח בזה תרחה נוספת לצורך כיסוי דם הבהמה. אטו, אגב, מקום שצריך שתי דקירות כדי לחסות את הדם המעורב. כמה שמלן, משמיענו רבי יוסי, שאין הדבר כן, אלא אף ששתי דקירות אסורות, דקירה אחת מותרת. מבארת הגמרא דין נוסף בעניין כיסוי הדם ביום טוב. אמר רבא, אם שחט ציפור מערב יום טוב התחייב לחסות את דמה, ולא כיסהו בערב יום טוב התקדש היום, אין מכסים אותו את הדם ביום טוב, משום שהיה לו לחסותו מבעוד יום, ולא הותר כיסוי אדם ביום טוב, אלא באופן ששחט ביום טוב, והתחייב בכיסוי אדם ביום טוב עצמו, ולא התירו לחסות את דם הציפור ששחט בערב יום טוב, משום שמחת יום טוב, משום שאף אם לא כיסה את הדם של הציפור, בשר הציפור מותר באכילה, ולא יימנע משמחת יום טוב. ורבא מבאר דין נוסף, מצוות עשה מן התורה, להפריש תרומה מן עיסה בארץ ישראל ולתנה לכהן, ותרומה זו נקראת חלה ואסורה באכילה למי שאינו כהן. שנאמר בספר במדבר פרק ט"ו פסוק כ', ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה כתרומת גורן כן תרימו אותה, וקודם שהופרשה החלה אסורה העיסה באכילה, וחכמים תקנו להפריש חלה גם בחוץ לארץ, ראינו מן הדגן שגדל בחוץ לארץ. אומר רבא, אף שהשוחט ציפור מערב יום טוב אסור לחסות את דמה ביום טוב, אבל אם גלגל עיסה לש עיסה מערב יום טוב, אף שכבר התחייבה בהפרשת חלה בערב יום טוב, מפריש ממנה חלתה ביום טוב. ואף ששנינו במשנה לקמן בדף למדווה ועמוד ב' שגזרו חכמים שאין להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב, משום שנראה כמתקן את הפירות, מאחר שיכול היה להפרישם בערב יום טוב. אם כן, הפרשת חלה מעיסה זו היה מן הראוי שתיאסר כהפרשת תרומה, שהרי יכול היה להפרישם בערב יום טוב. אף על פי כן מותר להפרישה ביום טוב, שלא גזרו כלל לאסור הפרשת חלה ביום טוב, שהרי מותר לכתחילה ללוש עיסה ביום טוב ולאפותה כדי לאפות ולאכול פת חמה. אילו אבו דשמואל אמר, לא רק השוחט ציפור מערב יום טוב אסור לחסות דמה ביום טוב, אלא אפילו גלגל לשיסה מערב יום טוב שהתחייב בהפרשת חלה כבר בערב יום טוב, אין מפריש ממנה חלתה ביום טוב, שלא יתירו להפריש חלה ביום טוב אלא מעיסה שנתגלגלה ביום טוב. אבל מעיסה שנתגלגלה בערב יום טוב, שהיה צריך להפריש ממנה חלה בערב יום טוב, אסרו להפריש חלה ביום טוב, כשם שאסרו להפריש ביום טוב תרומות ומעשרות. שואלת הגמרא לימה, אם יש לומר דפליגה שמואל הדאבוע, ששמואל חולק על אביו, דאמר שמואל חלת חוץ על הארץ, חלה שמפרישים מן העיסה שבחוץ לארץ, כיוון שמדרבנני ואינה מן התורה, לא נאסרה העיסה באכילה קודם הפרשת החלה, ועל כן אין צריך להפריש מיד, אלא אחר שהפעה אוכל והולך את כל הפת, ומשייר בסופה כשיעור ההפרשה, ואחר כך מפריש את אותו שיעור לחלה. אם כן, למדנו בדברי שמואל, שאין העיסה בחוץ לארץ אסורה קודם ההפרשה, משום שיכול להפריש אחר האכילה. ממילא, אם מפריש מן העיסה, הפרשה שלא לצורך, היא ואינה נחשבת הפרשה. אם כן, המפריש חלה ביום טוב אינו מתקן דבר ואין לו אוסרו ביום טוב, כשאר הפרשת תרומות ומעשרות האסורות ביום טוב, משום שנראה הדבר כמתקן. משמע ששמואל חולק על אביו שאסר להפריש חלה ביום טוב, ולא חילק בין חלת ארץ ישראל לחלת חוץ לארץ. תרץ את הגמרא, אמר רבה, אין צריך לומר שחולק שמואל על אביו, שהרי מי לא מודה שמואל, האם לא מודה שמואל אף בחלת חוץ לארץ, שאף שאינו צריך להפרישה קודם שאוכל, שאם קרא עליה השם, אם קרא על ההפרשה חלה, שחלה עליה השם חלה ואסורה היא לזרים, אסורה לכל מי שאינו כהן, אם כן מוכח שיש שם תרומה גם על חלת חוץ לארץ, וממילא היא בכלל האיסור להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב. כי כיוון שחלה להפרשה שם חלה, נראה הדבר כתיקון. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף ט' עמוד א'. המשנה שלפנינו עוסקת בדין טלטול סולם ביום טוב, לצורך עלייה על גביו לשובח, כן, של יונים, לקחת משם יונים לשחוט לשמחת יום טוב. ומדובר ביונים שהכינה מערב יום טוב לשמחת יום טוב, שאם לא הכינה מערב יום טוב, הרי הם מוקצה. בסדר הכנתם, תבהר הגמרא לקמן בדף י' עמוד א', ואף אם הם מוכנים, אם גדולים הם שיכולים לפרוח אסור לקחתם ביום טוב משום צעידה, כמבואר לקמן בדף כ"ד עמוד א'. וכאן מדובר ביונים קטנים שעדיין אינם פורחים. כך תוספות, בדיבור המתחיל אין מוליכין הסולם. מביאה המשנה מחלוקת תנאים אם מותר לטלטל את הסולם או לא. אומרת המשנה בדף ט' עמוד א', בית שמאי אומרים אין מוליכין ביום טוב את הסולם מעשוי לצורך השובח. וניכר שהוא מיועד לשובח, אז אין מוליכים ביום טוב את הסולם משובח אחד לשובח אחר, מפני שאנשים שיראו נושא את הסולם, יסברו שהוא מוליך את הסולם לצורך תיקון גגו, ואף שהוא מיועד לשובח, פעמים משתמשים בו כדי לעלות לגג. אבל כשיש בשובח אחד כמה זוגות יונים, ויש מחיצה בין זוג לזוג, ולכל זוג יש חלון בפני עצמו, מתהו מותר להטות את הסולם מחלון אחד לחלון אחר, מפני שניכר בבירור שהוא מטה את הסולם לצורך השובח. ובאופן זה ודאי מותר לעלות על הסולם להביא גוזלות, וכל שכן כשהסולם עומד במקומו ואינו מטלטלו כלל שמותר לעלות עליו, אומר המאירי. ובית הלל מתירין אף להוליך את הסולם משובח לשובח אחר, והגמרא תבהר את המחלוקתם. זוהי המשנה שלנו בדף ט' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בתא מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל, והאם דבריהם נאמרו בכל מקום או שיש חילוק בין המקומות. מביאה הגמרא שתי לשונות שנאמרו בשם רב חנן ברעמי בעניין הזה. לפי הלשון הראשון נאמר כך, אמר רב חנן ברעמי, המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל במשנתנו לגבי טלטול הסולם היא רק ברשות הרבים. ומבארת הגמרא את סברת מחלוקתם, דבית שמאי סברי, בית שמאי סוברים שיש לחוש שהרואה אותו מוליך את הסולם ברשות הרבים, אומר לעצמו שמטלטל את הסולם משום דלהתיח גגו הוא צריך, למרוח את גגו בטיט הוא צריך, כדי שהגשמים לא יחלחלו דרך הגג לתוך הבית, וגגותיהם לא היו בשיפוע, אלא ישרים, וכדי שמאה גשמים לא יישארו על הגג, היו מורחים את הטיט בצורה משופעת מעט לכיוון הצדדים. והתחת הגג ביום טוב אסורה משום מלאכת בונה ומשום מלאכת ממחק, ויבואו ללמוד ממנו להטיח את הגג ביום טוב. ובית הלל סברי, בית הלל סוברים שאין לחוש שהרואה יסבור כך, משום ששובחו של סולם, כלומר משהו עשוי לצורך השובח, מוכיח עליו, על הסולם שלצורך השובח הוא עולה ולא כדי להטיח את גגו. אבל ברשות היחיד בחצר שאין רבים רואים אותו שם, דברי הכל גם לבית שמאי וגם לבית הלל מותר לטלטל את הסולם גם משובח לשובח, כי אין חשש שילמדו ממנו להתיר להטיח את הגג, כי הרי אין רואים אותו כלל. מקשה הגמרא על דברי רב חנן שאמר שדבר שאסרו מפני הרואים אינו אסור אלא במקום שיש רואים, אבל במקום שלא רואים הדבר מותר. מקשה הגמרא, איני, האם כך הוא הדין? ואמר רב יהודה, אמר רב, הרי אמר רב יהודה בשמו של רב, כל מקום שאסרו חכמים לעשות דבר ותם האיסור מפני מראית עין, מחמת אין הרואים שיסברו שעושה דבר איסור ויבואו ללמוד ממנו לעשות כן, אפילו בחדרי חדרים אסור לעשות כן. וטעם הדבר, מבאר הר"ן על הריף בשני דרכים. א', אם נתיר לו בחדרי חדרים, יבוא לעשות כן גם ברשות הרבים מפני שיאמר שהדבר מותר. ב', יש לחשוש אף בחדרי חדרים, שמה יערה וייכנס שם אדם אחר ויראו. והמשנה ברורה, בסימן שין א', סעיף קטן, קוף סמכי בייר את הטעם, שהוא מפני שלא חילקו חכמים בתקנתם. אם כן, שואלת הגמרא כיצד אמר רב חנן שלדעת בית שמאי רק ברשות הרבים אסור להוליך את הסולם וברשות היחיד מותר. משיבה הגמרא תנאי היא, דין זה שאמר רב שאף בחדרי חדרים אסור, שנוי הוא במחלוקת תנאים. ורב חנן סובר כדעת התנאים הסוברים שלא גזרו על חדרי חדרים. דתניא, שנינו בברייתא המופיעה במסכת שבת בדף סמך ה', מי שנשרו בגדיו בתוך המים בשבת, שותחן בתוך הצעירו בחמה כנגד השמש והם מתייבשים מעליהם, אבל לא ישתכם כנגד העם. מפני מי שיראה שיסבור שכיפסם בשבת עצמה. כיבוס בשבת אסור מן התורה, משום שהוא תולדת מלבן. זוהי דעת הנקמה. אבל רבי אלעזר ורבי שמעון אוסרין לשטוח את הבגדים אף בתוך ביתו. וכדברי רב שכל איסורי חכמים שאסרו משום מרית העין, אסרו לעשות זאת גם בחדרי חדרים. אבל תנקמה חולק וסובר שלא גזרו אלו במקום שיש רואים. אבל במקום שאין רואים לא גזרו. ונמצא שדינו של רב שנוי במחלוקת תנאים, ולפי זה מיושבת דעת רב חנן שהוא סובר כתנקמה, ורב סובר כרבי אלעזר ורבי שמעון. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רב חנן, איכא דאמרי ישמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רב חנן ברעמי, מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי טלטול סולם של שובח, זה רק ברשות היחיד שאין אדם מצוי לראותו שם. ובזה בית שמאי אסרו לטלטל את הסולם משובח לשובח, ובית הלל מתירים. וטעם מחלוקתם הוא, בבית שמאי איתלאו דרב יהודה אמר רב, בית שמאי סוברים כדברי רב יהודה בשם רב, שכל דבר שאסרו משום מרית עין גם בחדרי חדרים אסרו, ולכן אוסרים הם לטלטל סולם גם ברשות היחיד. ובית הלל איתלאו דרב יהודה אמר רב, בית הלל אינם סוברים כדברי רב יהודה בשם רב, ולדעתם דבר הנאסר משום מרית עין לא נאסר במקום שאין רואים, ולכן ברשות היחיד התירו לטלטל, אבל ברשות הרבים לדברי הכל אסור לטלטל סולם משובח לשובח מפני הרואים שיסברו שלהטיח גגו הוא צריך. מקשה הגמרא על הלשון הזו בדברי רב חנן. לימה רב דאמר כבית שמאי? האם נאמר שדברי רב שאמר שכל דבר שאסרו משום מרית עין נאסר גם בחדרי חדרים? אינם אלא כדעת בית שמאי, אבל בית הלל חולקים על הדעה הזו? שכן לפי לשון זו ברב חנן, שלדעת בית הלל יש איסור טלטול ברשות הרבים ואף על פי כן ברשות היחיד, אין איסור טלטול, הרי זה כנגד דעתו של רב. ולפי זה דברי רב לא נאמרו אלא כדעת בית שמאי, שמטעם זה אסרו לטלטל גם ברשות היחיד. ואכן על רב עצמו לא קשה, לפי שהוא יפרש שבית הלל מתירים לטלטל את הסולם גם ברשות הרבים, כיוון שהוא סולם יעשוי לשובח, וממילא מוכח שאינו מטלטלו לצורך תיקון הגג. אבל על רב חנן, לפי לשון זו קשה, שלדבריו נמצא שרב סובר כבית שמאי. משיבה הגמרא תנאי היא, מחלוקת תנאים מפורשת היא בדין זה של רב. לתניא שנינו בברייתא האמורה במסכת שבת, מי שנשרו בגדיו במים בשבת, דעת הנקמה ששוטחן בחמה בתוך הצעירו במקום שאין רואים מצויים. אבל לא כנגד העם, משום שיש לחוש שהרואים יסברו שכיפסם ביום השבת. ורבי אלעזר ורבי שמעון אוסרין לשטוח את הבגדים כנגד החמה כלל. וכסברת רב שכל דבר שאסרו משום מרית העין אף בחדרי חדרים אסור. הרי לנו בבירור שדעת הנקמה שלא כדברי רב. ולא אסרו משום מרית העין אלא במקום שיש רואים. וכיוון שכן, יתרץ רב חנן שהוא סובר כתנקמה בברייתא שחולק על דעת רב. ולדעתו לבית הלל מותר לעשות ברשות היחיד דברים שאסורים לעשותם, ברשות הרבים משום מרית העין. במחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנתנו היא רק ברשות היחיד. אמנם רב סובר כרבי אלעזר ורבי שמעון בברייתא שבדברים שאסורים משום מרית העין אין חילוק בין רשות היחיד לרשות הרבים. וממילא צריך לומר שבית הלל במשנה סוברים שמותר לטלטל את הסולם גם ברשות הרבים, מחמת שהוא סולם המיוחד לשובח, וממילא לא יחשדו שהוא מטלטל לצורך תיקון הגג. אבל בית שמאי אוסרים מפני מרית העין שאנשים יחשבו שהוא מטלטל את הסולם לצורך תיקון הגג, ואוסרים הם אף ברשות היחיד. רש"י מביא פירוש נוסף שקושיית הגמרא בלשון השנייה לא הייתה על רב חנן אלא על רב, שלפי פירושו של רב חנן נמצא שקשה על רב מדברי בית הלל. ועל זה תרצה הגמרא שמחלוקת הנהים היא, ורב סובר כרבי אלעזר ורבי שמעון. אבל רש"י דוחה את הפירוש הזה, שהרי אף לולי דברי רב אלעזר ורב שמעון, יש שדעת בית שמאי הסוברת כמותו, ותלמידי בית שמאי רבים הם. ואף על פי כן הקשתה הגמרא משום שדברי בית שמאי במקום בית הלל אין הלכה כמותם, ולא היה לרב לעזוב את דברי בית הלל. ואם כן, מה הועילה הגמרא בכך שגם רב אלעזר ורב שמעון סוברים כמותו? הרי עדיין במקום בית הלל, אין הלכה כמו בית שמאי. ושוב יהיה קשה, מדוע פסק רב שלא כבית הלל. רמב"ם הלכות יום טוב פרק ה' הלכה ד' פסק שאיסור טלטול הסולם הוא רק ברשות הרבים. אבל ברשות היחיד מותר לטלטל. מבאר הרמב"ם, שאף שהלכה כרב שכל דבר שאסרו משום מרית עין אסרו גם ברשות היחיד, מכל מקום כאן התירו לטלטל סולם לצורך לקיחת יונים משום שמחת יום טוב. והרעבד משיג על הרמב"ם מסוגייתנו שמבואר בה שלדעת רב אין לחלק בין רשות היחיד לרשות הרבים. ואם אסור אף ברשות הרבים אסור. ואם מותר, מותר גם ברשות היחיד. מבאר המגיד משנה את הסוגיה לדעת הרמב״ם, שרב חנן פירש שמחלוקת בית שמאי ובית הלל היא בדברי רב. האם כשגזרו על רשות הרבים גזרו גם על רשות היחיד או לא? שלבית הלל לא גזרו על רשות היחיד ולבית שמאי גזרו. מזה הקשתה הגמרא על רב שנמצא שהוא סובר כבית שמאי. תירוץ הגמרא הוא שרב חנן שפירש כך את מחלוקתם סבר כחכמים החולקים על רב לזר ורב שמעון וסוברים שלא גזרו על רשות היחיד. ואילו רב יפרש את מחלוקתם בטעמים אחרים, כלומר שגם רב מודה לדברי רב חנן שמחלוקתם של בית שמאי ובית הלל היא רק ברשות היחיד. אבל ברשות הרבים, לדעת כולם, אסור. ועל זה בייר הרמב״ם שטעמם של בית הלל לפי זה הוא, מפני שמחת יום טוב הקלו שלא לאסור ברשות היחיד. עכשיו בדף ת' עמוד ב' מביאה הגמרא שיטות נוספות של תנאים בעניין מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל לגבי טלטול הסולם. מבארת הגמרא מתניתין משנתנו שנאמר בה שבית שמאי ובית הלל נחלקו לגבי הולכת סולם משובח לשובח. דלא קאה איתנה, אינה סוברת כמו התנה של הברייתא, שמביאה עכשיו הגמרא. ברייתא שמופיעה בתוספתא. לתניא שנינו בברייתא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, מודים בית שמאי ובית הלל שמוליכין את הסולם ביום טוב משובח לשובח. ולא גזרו בזה איסור טלטול מפני שהוא לצורך שמחת יום טוב. ולא נחלקו בית שמאי ובית הלל, אלא לעניין להחזיר את הסולם למקומו הראשון. שבית שמאי אומרים, אין מחזירים אותו ביום טוב משום שכבר אין בזה צורך יום טוב. ובית הלל אומרים אף מחזירים אותו ביום טוב משום שלדעתם אין איסור כלל בטלטולו, שהרי ניכר שהוא של שובח. ובזה חולקו על משנתנו, שלפי משנתנו בית שמאי אוסרים אף להוליך את הסולם לצורך לקיחת יונים מהשובח, ואילו לדעתו ההולכה מותרת לדעת כולם. ולגבי החזרת הסולם לא התבהר במשנתנו מהדין, וכותב המאירי שהחזרה אסורה ולא התירו בזה כמו שהתירו לקמן בדף י' עמוד ב', לעניין החזרת התריסים בחנויות, לפי ששם התירו סופו משום תחילתו, כלומר, אם לא יוכלו להחזיר, לא יפתחו את החנויות כלל, אבל כאן אין כל הפסד אם לא יחזיר, ולכן לא הוצרכו להתיר להחזיר. ואילו הצלח, הלא הוא הנודע ביהודה, הצלח זה ראשי תיבות ציון לנפש חיה, ספר שהוציא לעילוי נשמת אמו, הוא כותב שהדבר תלוי בטעמם של בית הלל, אם טעם היתר הוא, משום שאינם חוששים כלל שיאמרו להתיח גגו, הוא צריך או ברשות היחיד ומטעם, שלא גזרו אלא במקום שיש רואים, אם כן אין מקום לאסור אף להחזיר. אבל הרמב״ם שפסק כרב שמשום מרית עין יש לגזור אף ברשות היחיד, ורק משום שמחת יום טוב התירו ברשות היחיד, אם כן החזרה אסורה לפי שאין בצורך של שמחת יום טוב. ומוסיף הצלח שהסוגיה הזו הולכת כפי הלשון השנייה בדברי רב חנן לאיל, בדף ת' עמוד א', שברשות הרבים לדעת כולם אסור, ומשנתנו מדברת ברשות היחיד, שבית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. כי לפי הלשון הראשון בדברי רב חנן, שברשות היחיד לדעת כולם מותר ומשתתנו מדברת ברשות הרבים שבית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים, מניין לנו שרבי שמעון בן אלעזר חולק על משנתנו? הרי יש לומר שמה שהתיר הולכה לדעת כולם זה רק ברשות היחיד. והמחלוקת במשנה לגבי הולכה זה ברשות הרבים. מוסיפה הברייתא, אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים? באיזה סולם התירו כולם להוליך? ובית הלל התירו גם להחזיר בסולם של שובח. עשוי לצורך השובח וניכרו בכך. אבל בסולם של עלייה, עשוי כדי לעלות בו לעלייה, דברי הכל אסור להוליכו משובח לשובח, וכל שכן שאסור להחזירו מפני הרועים שיאמרו שמטלטלו לצורך התחת גגו. מביאה הברייתא מחלוקת תנאים נוספת בדין הסולם, והיא מחלוקת בדעת רבי דוסא. לפי הדעה הראשונה רבי דוסא אומר מתהו, מותר להטות את ראש הסולם מחלון אחד שבשובח לחלון אחר שבאותו השובח, אבל לא להוליכו מחלון לחלון. ישנם תנאים אחרים האומרים משום רבי דוסא שאם החלון רחוק ואין ראש הסולם מגיע לחלון השני על ידי הטיה, אף מדדין בו, מותר גם להזיז את רגלי הסולם מעט מעט עד שיגיע לחלון השני. מביאה הגמרא מעשה בעניין טלטול סולם. בני רבי חייא, בנים של רבי חייא שהם חזקיה ויהודה, נפוק לקרייתה, יצאו לכפרים לבדוק את שדותיהם, כי עתו כשחזרו לביתם אמר להו אבוהון, אמר להם רבי חייא אביהם, כלום מעשה בא לידכם? האם בא לידכם שאלה הלכה למעשה? ומסביר המאירי שרב חייא ראה שבניו נושאים ונותנים ביניהם כבני אדם המפקפקים בהוראה, ולכך שאל אותם האם בא לידם שאלה כלשהי. אמרו לו, השיבו לו, מעשה של סולם של עלייה בא לידינו, ונשאלנו האם מותר להוליכו לשובח ביום טוב. והתארנו ופסקנו שמותר להוליכו לשובח. אמר להם רבי חייא לבניו, צאו, תחזרו לאותו מקום שהתרתם את הולכת הסולם, ויסרו מה שהתרתם, והורו להם שאסור להוליך את הסולם של עלייה. מבאר את הגמרא את סברת בניו של רבי חייא, ומדוע רבי חייא דחה את דבריהם. מבאר את הגמרא, הנה הוא סבור, בני רבי חייא סברו, מי דקה אמר רבי יהודה, מכך שאמר רבי יהודה בברית המובאת לאל, שבסולם של עלייה לא פליגי, לא נחלקו בית שמי ובית הלל, וכולם מודים שאסור להוליכו. מכלל דתנא קמא סבר, פליגי. משמע מזה שרבי יהודה בא לחלוק על רבי שמעון בן אלעזר, שהוא התנא הראשון המובא שם בברייתא, שאמר שמוליכים את הסולם משובח לשובח, ותנא קמא סובר שבית שמאי ובית הלל דיברו בסולם של עלייה, שלגבי הולכת הסולם לשובח מודים שניהם שמותר, לגבי החזרת הסולם בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. פסקו בני רבי חייא כדעת רבי שמעון בן אלעזר, ולכך התירו להוליך סולם של עלייה לשובח. ועכשיו מבארת הגמרא דעת רבי חייא אביהם, שדחה את דברי בנה, ולא היא. לא ככה פירוש בדברי הברייתא, לפי שרבי יהודה תעמיד את תנא קמא כמפרש. רבי יהודה לא בא לחלוק על דברי תנא קמא, אלא לפרש את דברי תנא קמא, שכל מה שהתירו לטלטל סולם הוא רק בסולם של שובח, אבל בסולם של עלייה אין מי שמתיר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ולא היא, הרי כלל הוא שכל מקום שאמר רבי יהודה במה דברים אמורים הוא בא לחלוק ולא לפרש. ורק כאשר אמר אי מתי כוונתו לפרש, תרצים התוספות שכלל זה הוא רק במשניות, אבל בברייתא, גם אם נאמר באמת דברים אמורים, ייתכן שהכוונה לפרש ולא לחלוק. מברר את הגמרא ממאי, מניין לנו שכן רבי יהודה בא לפרש את דברי תנא קמא ולא לחלוק עליו. משיבה הגמרא מדקתני מכך שבדברי תנא קמא שהוא רבי שמעון בן אלעזר נאמר, מוליכין את הסולם משובח לשובח. ואיסל כדאי דחם יעלה בדעתך לפרש שלדעתו בסולם של עלייה פליגי, מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל נאמרה בסולם של עלייה, יהיה קשה. האם מה שנאמר, מוליכין את הסולם משובח לשובח, האם נכון לומר כך? הרי אם מדובר בסולם של עלייה, מוליכין את הסולם לשובח מבעלי. היה צריך לומר מוליכין את הסולם לשובח, ומדוע הזכירו משובח לשובח? שמשמע שגם קודם ההולכה הראשונה היה הסולם בשובח אחר. אלא לה ולוודאי אחי כאמר, כך היא כוונת הנקמה לומר, שמדובר בסולם המיוחד לשובחים. בסולם של שובח אין מותר להוליכו, אבל סולם של עלייה לא, אסור להוליכו. ונמצא שאין מחלוקת בין תנקמה לרבי יהודה, לדעת כולם, היתר הולכת הסולם הוא רק בסולם של שובח. ואילו סולם של עלייה אסור בהולכה, ורבי יהודה בא רק לפרש את דברי תנא קמא. שואלת הגמרא על בני רבי חייא, ואידך, ובני רבי חייא שפרשו שרבי יהודה בא לחלוק על תנא קמא, ולדעתם תנא קמא סובר שגם סולם של עלייה מותר בהולכה, איך הם יפרשו את הלשון משובח לשובח, שמשמע שמדובר בסולם של שובח? משיבה הגמרא, יאמרו לך בני רבי חייא, מי קטני, האם כתוב בפירוש סולם של שובח? הרי לא כתוב כך, אלא רק כתוב מוליכים את הסולם משובח לשובח קטני, כך נאמר. יש לפרש שבאמת מדובר בסולם של עלייה, וכוונת התנא באומרו משובח לשובח, כדי להשמיענו שמותר להוליך את הסולם לשובח, ואפילו לכמה שובחין. ומה החידוש לכמה שובחין? מבאר המשחת הארון, שמאחר וטעם היתר ומשום שמחת יום טוב, היה סברה לומר שלא יתירו אלא לשובח אחד. ואם הוליך את הסולם לשובח אחד שיש בו יונים, אין לו להוליך לשובח אחר. שהרי יכול לקיים את שמחת יום טוב בשובח הזה, משמיע לנו הברייתא, שהתירו גם לכמה שובחים, משום שאפשר שבשובח הראשון לא מצא יונים כאוות נפשו, ומשום שמחת יום טוב, התירו לו לטלטל את הסולם עד שימצא יונים כרצונו. מביאה הגמרא לשון אחרת במעשה שהובא לפני בני רבי חייא. איכא דאמרי יש אמרו שמועה זו בלשון אחרת. כאשר שאל רבי חייא את בניו אם בא לידם שאלה הלכה למעשה, אמרו לו, השיבו לו בניו, עיתוי סולם של עלייה בא לידינו, שאלה בעניין הטיית סולם של עלייה שכבר עמד סמוך לשובח מבעוד יום. באו לשאול אותנו האם מותר להטוטו ביום טוב לחלון אחר שבשובח. ויתרנוהו, ויתרנו להם, ועל זה אמר להם רבי חייא לבניו, צאו ויסרו מה שיתרתם. ועכשיו מבארת הגמרא את סברת בניו של רבי חייא, ומדוע רבי חייא דחה את דבריהם. הנה הוא סבור, בני רבי חייא שהתירו סברו, מאי דקאסר תנא קמא כשארי רבי דוסא. שדברי רבי דוסא שהתיר לעטות סולם מחלון לחלון נאמרו על סולם של עלייה, שעליו דיבר רבי יהודה שהוא התנא הקודם ואסר לו הוליכו, ובא רבי דוסא להתיר את ההטיה. ולכן בני רבי חייא התירו לעטות למרות שזה סולם של עלייה. ולא היא. מבאר את הגמרא למה רבי חייא דחה את דברי בניו, שלא כך הוא פירוש דברי רבי דוסא, אלא מאי דקשרי תנא קמא כאסר רבי דוסא. רבי דוסא לא דיבר על דברי רבי יהודה, אלא הוא דיבר על דברי התנא הראשון שהוא רבי שמעון בן אלעזר, שהתיר להוליך סולם של שובח משובח לשובח. על זה בא רבי דוסא להחמיר ולומר שאסור להוליכו, רק להטוטו מחלון לחלון מותר. אבל בסולם של עלייה הוא לא דיבר כלל, ולכן הורה להם רבי חייא לאסור הטיית סולם של עלייה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל מאי דקשרי תנא קמא כאסר רבי דוסא, שממשמעות הסוגיה משמע שהלכה כרבי דוסא שאסור להוליך סולם אלא רק להטוטו. שואלים התוספות במסכת העירובין בדף עין זין מבואר, שמותר לטלטל סולמות. תרצים התוספות ששם מדובר בסולמות קטנים המשמשים לתוך הבית ואינם ראויים כלל לשימוש להתחת הגג. ובסוגייתנו לא אסרו אלא סולמות גדולים. ובשם רבי אברהם מבורגול מתרצים התוספות שיש חילוק בין יום טוב לשבת, משום שטעם איסור טלטול הסולם, ושמה יאמרו שהוא מטלטל על מנת להתיח את גגו, וחשש זה לא שייך לברשות הרבים. ולדעת רב לעיל בדף ת' עמוד א', משום זה אסרו אף בחדרי חדרים. ולכך אין מקום לחשש הזה, אלא ביום טוב שמותר להוציא ברשות הרבים, מה שאין כן בשבת שאסור להוציא את הסולם לרשות הרבים, אין כל חשש טלטול בתוך הבית. ובמסכת העירובין שהתירו לטלטל סולם, מדובר בשבת. ולפי דעה זו, אסור לטלטל ביום טוב גם סולמות המשמשים בתוך הבית. ולעניין מעשה כותב המשנה ברורה בסימן תפקוף י' ח' סעיף קטן כוח, שברשות היחיד יש לסמוך להקל, וברשות הרבים נכון לכתחילה להחמיר. אומרת הגמרא שנינו במשנה בית שמאי אומרים אין מוליכין את הסולם משובח לשובח אבל מתהו מחלון לחלון ובית הלל מתירין. סברה הגמרא שיסוד מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל במשנתנו היא האם במקום שמחת יום טוב התירו חכמים לעבור על איסור מדבריהם כגון טלטול סולם שיש בו חשש מרית עין לצורך לקיחת יונים לשחוט לשמחת יום טוב. על כך מקשה הגמרא שבמשנה אחרת בפרק הזה נראה לכאורה שסברותיהם הפוכות. ומתוך כך תבהר הגמרא את סברותם של בית שמאי ובית הלל גם לגבי שאר המחלוקות שבפרק הזה. מדייקת הגמרא על מה מוכח ממשנתנו שלגבי נידון של שמחת יום טוב, שהשמחה יכולה להתקיים רק על ידי שעוברים על איסור דרבנן, ואם נאסור לעשות את הדבר, יבואו להימנע משמחת יום טוב, כמו במשנתנו שרוצה להוליך סולם לשובח כדי ליטול משם יונים לשחיטה לצורך יום טוב, ואם נאסור עליו, יימנע משמחת יום טוב, בית שמאי דעתם לחומרה, להחמיר, הם לא מתירים זאת, ובית הלל דעתם לכולה, להקל ולהתיר. מקשה על כך הגמרא ורמיני, יש להקשות על כך סתירה ממשנה אחרת. שנינו במשנה שפתחה את מסכת ביצה לאל בדף ב' עמוד א', השוחט חיה ועוף ביום טוב וצריך לחסות את דמם בעפר. כאן נאמר בספר ויקרא פרק י' ז' פסוק י' ג' ואיש איש מבני ישראל אשר יצאו צית חיה או עוף, אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו בעפר. מכאן לומדים שדם שחיטה של עוף וחיה טעונים כיסוי. בית שמאי אומרים יחפור בדקר עם יתד של ברזל שחופרים בו בקרקע, ויוציא את האפר ויחסה בו את הדם. ובית הלל אומרים לא ישחוט ביום טוב, אלא אם כן היה לו אפר מוכן לכיסוי הדם מבעוד יום, מערב יום טוב. אבל אם אין לו אפר מוכן, לא ישחוט, מפני שמדרבנן אסור לחפור בדקר ולהוציא אפר ביום טוב, משום חשש תחינה, שהוא מרקח את האפר, הוא עובר על איסור תוכן, ומדובר פה באפר תיכוח שאינו דבוק, ואסור רק מדרבנן. הרי לפנינו, שמשום שמחת יום טוב, בית שמאי מקהילים שיכול לשחוט, ובית הלל מחמירים לאסור, אף שעל ידי זה יימנע משמחת יום טוב. ונמצאו סברותיהם הפוכות. לעניין הולכת הסולם במשנתנו, במקום שיש מניעה משמחת יום טוב, בית שמאי מחמירים ובית הלל מקהילים. ואילו לגבי חפירה באפר, במשנה הראשונה שפתחה את המסכת, בית שמאי מקהילים ובית הלל מחמירים. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, מוחלפת השיטה. במשנתנו הוחלפה שיטתם וצריך להפוך את דבריהם, שבית שמאי מקהילים שמותר להוליך את הסולם ביום טוב משובח לשובח, כמו שיטתם. במשנה הפותחת את המסכת שמקילים ביסורי דרבנן כדי לא להימנע משמחת יום טוב, ובית הלל אוסרים כשיטתם שאף במקום שמחת יום טוב גזרו חכמים. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, אמר רבי יוחנן מוחלף את השיטה, חולקים על רשי, ואומר רבינו תם, שכוונת רבי יוחנן הייתה על המשנה שפתחה את המסכת, שלגבי כיסוי אדם מוחלפה שיטתם. צריך לומר שבית שמאי שמחמירים שלא ישחוט אם אין לו אפר מוכן, ובית הלל מקהילים שיכול לשחוט כפי דעתם במשנתנו לגבי סולם, שבית שמאי מחמירים ובית הלל מקהילים. דוחה הגמרא את דברי רבי יוחנן שהכריח שהתחלפו השיטות. וממאי, מניין לנו שמוחלפת השיטה? הרי ניתן ליישב את הסתירה בין שתי המשניות בלא לומר שנתחלפה שיטתם. כי ידעת בית שמאי יש לפרש כך, דילמה, ייתכן שבית שמאי סוברים שאין סיבה להקל משום שמחת יום טוב במקום שיש טעם לגזור איסור. וכמבואר במשנתנו לגבי סולם. עד כאן לא כאמרי בית שמאי הטעם לא הקלו בית שמאי במשנה שפתחה את המסכת לגבי חפירה באפר, אלא איך דאיקה דקר נעוץ. רק במקום שיש דקר כבר נעוץ בתוך האפר, ולכן אין לאוסרו מדין חפירה דגומה, משום שהוא כבר חפור ועומד ואינו דומה כלל לחפירה. ומשום תוכן אין לאסור, משום שמדובר באפר תיכוח. וטעם היתר אינו משום שמחת יום טוב, אלא משום שאין כל צד איסור בדבר. אבל איך דלקה דקר נעוץ, במקום שאין דקר נעוץ, לא. אכן לא התירו בית שמאי לשחוט ולנעוץ דקר ולחפור, משום שדומה הוא לחפירה דגומה, וגזרו איסור בדבר, אף שעל ידי זה יימנע משמחת יום טוב, ולכך לגבי סולם, גזרו שלא להוליך את הסולם, אף שעל ידי זה יימנע משמחת יום טוב, ואינמי, וכך גם יש לפרש בדעת בית הלל, ובדרך כלל אינמי בשס, הכוונה לתירוץ נוסף, אבל פה זה לא תירוץ נוסף, אלא בעצם הסבר בדעתם של בית הלל, שלעולם דעתם שאין להקל משום שמחת יום טוב, כי עד כאן לא כאמרי בית הלל אחה, לא הקלו בית הלל במשנתנו לגבי הולכת סולם, אלא משום דשובחו מוכיח עליו, שמדובר בסולם של שובח שניכר בו שהוא של שובח, ולכן לחשוש שהרועים יטעו לחשוב שהוא מוליך את הסולם כדי להטיח את גגו, אבל אתם, במשנה שפתחה את המסכת לגבי חפירה באפר, לא, לא התירו בית הלל לשחוט על מנת לחפור אפילו בדקר נעוץ, משום שחששו שמה יצטרך לשחוק את האפר ויעבור משום תוכן. אז יסוד התירוץ הוא שבין לבית שמי ובין לבית הלל אין מתירים איסור מדברי חכמים לצורך שמחת יום טוב. ומחלוקתם בשני העניינים היא, האם יש כאן איסור או לא? לדעת בית שמי בכיסוי אדם אין כל איסור, ובהולכת סולם יש צד איסור. ולדעת בית הלל בסולם אין כלל איסור, ובכיסוי אדם יש צד איסור. מביאה הגמרא משנה נוספת שיש להקשות עליה סתירה בדעת בית שמי ובית הלל מהמשנה לאל בעניין כיסוי אדם באפר, ומבררת הגמרא שמה מכוח הסתירה הזו מוכרחת שיטתו של רבי יוחנן שהתחלפו השיטות. אומרת הגמרא, אלא אי קשיא, הקשיא. אלא מה שיש להקשות סתירה בשיטת בית שמי ובית הלל, ועל זה אמר רבי יוחנן שמוחלפת השיטה, זה בכך. שלעניין הכנת הגוזלים כדי שלא יהיו מוקצים ביום טוב, שנינו לכמן בדף י' עמוד א' במשנה, בית שמי אומרים לא ייטול מן הגוזלים ביום טוב, אלא אם כן נענה אותם מבעוד יום, מערב יום טוב. אבל אם לא יחינם אלא על ידי דיבור, חוששים שמה לאחר שיתלם ביום טוב יתחרט וירצה לקחת אחרים ונמצא שטלטלם שלא לצורך. ולכן יצריכו להכינם על ידי נענוע. ומאחר וממשמש בהם ויודע את טבעם, אין חוששים שיתחרט. ובית הלל אומרים אין צריך לנענע, אלא די בכך שמבעוד יום עומד ואומר זה וזה אני נוטל. מדייקת הגמרא אלמה מוכח מזה שלגבי נידון של שמחת יום טוב, בית שמי דעתם לחומרה להחמיר ולאסור אם לא יחינם על ידי מעשה, אף שעל ידי זה ימנע משמחת יום טוב, ובית הלל דעתם לכולה, להקל ולהתיר לשחוט אף אם לא יחינם על ידי מעשה. ורימיני, ויש להקשות סתירה בדבריהם מהמשנה לאל שפתחה את המסכת בעניין השוחט חיה ועוף ביום טוב, וצריך לחסות את אדם באפר, שדעת בית שמי להקל שיכול לשחוט גם אם אין לו אפר מוכן, ודעת בית הלל להחמיר שלא ישחוט אם אין לו אפר מוכן, אף שעל ידי זה ימנע משמחת יום טוב. מסיימת הגמרא, שעל זה אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה, שהמשנה לקמן בדף י' עמוד א' לעניין הכנת הגוזלים, הוחלפו השיטות, וצריך לומר שבית שמי מקילים, שגם אם לא יחינם על ידי מעשה מותר לשוחטה מפני שמחת יום טוב, כמו שהקלו לעניין שחיטה, שכאשר אין לו אפר מוכן, עדיין מותר לו לשחוט בגלל שמחת יום טוב, ובית הלל מחמירים שכל שלא יחינם על ידי מעשה לא ישחטם, אף שעל ידי כך ימנע משמחת יום טוב, כמו שיטתם לגבי שחיטה במשנה הפותחת את המסכת, שכשאין לו אפר מוכן, אסרו בית הלל לשחוט. כך פירוש הסוגיה על פי רשי, על פי הגהות הבח. אבל לפי הגרסה שלפנינו ברשי, מחליפים את שיטותם של בית שמי ובית הלל במשנה הפותחת את המסכת, שבית הלל הם המקילים ובית שמי הם מחמירים. דוחה הגמרא את דברי רבי יוחנן ואומרת ודילמה לאי, ושמה גם מכוח שתי המשניות הללו אין הכרח שהתחלפה שיטתם של בית שמי ובית הלל, אלא יש ליישב את שתי המשניות בלי להחליף את דבריהם, משום שעד כאן לא אמרי בית שמי להקל במשנה לאל בפתיחת המסכת, אלא איך דאיקה דקר נעוץ, במקום שיש דקר נעוץ כבר בתוך האפר, ולכן אין לאסור משום חפירת גומה, משום שאינו דומה לחפירה כלל. אבל איך דלקה דקר נעוץ, במקום שאין דקר נעוץ בתוך האפר, לא, לא יתירו בית שמי לשחוט ולחפור באפר, כדי להוציא אפר, לחסות את הדם, מפני שזה דומה לחפירת גומה, ולא יתירו איסור זה משום שמחת יום טוב, ואף לעניין הכנת הגוזלות, זה דומה למקום שאין דקר נעוץ. לפי שכל שלא יחינם על ידי מעשה, יש לחוש שמה יחזור בו לאחר שיטלטלם ביום טוב, ונמצא שבטלה הכנתו וטלטל מוקצה שלא לצורך, ולכן יצריכו שיחינם מבעוד יום על ידי מעשה. ולמרות שהגמרא אמרה לאל בדף בית עמוד א' שבית שמי סוברים כרבי שמעון שבהרבה דברים אין מוקצה, מכל מקום בבעלי חיים הם מודים שזה מוקצה חמור יותר. הנה מי, וכך גם יש לפרש את דעת בית הלל, שלעולם סוברים בית הלל שאין להקל במקום שמחת יום טוב, כפי שמוכח במשנתנו לגבי סולם. ועד כאן לא כאמרי בית הלל אחא, לא אמרו בית הלל להקל כאן לגבי הכנת הגוזלות, אלא מכיוון דמוקצה הוא, שכל האיסור בזה הוא רק משום מוקצה, ולכן סוברים הם שבעומד בערב יום טוב הוא אומר זה וזה אני נוטל, סגי. די בכך שמכינם על ידי דיבור, וממילא נעשים ומוכנים ואינם מוקצה, ואין צריך להכין על ידי מעשה, אבל אתם שם לאל לגבי כיסוי אדם במשנה הפותחת את המסכת? לא, לא הקלו בית הלל להתיר לשחוט כשאין לו אפר מוכן. משום שיש לחשוש שמה יבוא לקטוש את האפר, וזה אסור משום תוכן. מביאה הגמרא משנה נוספת שיש להקשות עליה סתירה מהמשנה לאל ולגבי כיסוי אדם, ומנסה לפרש שמכוח הקושייה הזו אמר רבי יוחנן שהוחלפו השיטות של בית שמי ובית הלל. אומרת הגמרא, אלא אי קשיא הקשיא, מה שקשה כאן הוא זה, של עניין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור שנינו לקמן בדף י' א' עמוד א', בית שמאי אומרים, אין נוטלין ביום טוב את העלי פס עץ גדול עבה וכבד העשוי לקטוש עם מוחיתים, כדי לקצב, כדי לחתוך עליו בשר, מפני שעיקר מלאכתו של העלי לאיסור. קטישת החיטים אסורה משום מלאכת תוכן, ואף ביום טוב שהותר לעשות בו מלאכות לצורך אוכל נפש, מכל מקום רק המלאכות שמלישה ואילך הותרו, אבל תחינה אסורה. לכן העלי הזה הוא כלי שמלאכתו לאיסור, וכלי שמלאכתו לאיסור הוא מוקצב, אסור לטלטלו ביום טוב, אף לצורך דבר המותר. ותוספות לקמן בדף י' א' עמוד א' מפרשים, שהוא מוקצה מחמת חיסרון כיס, כיוון שמקפידים עליו שלא להשתמש בו תשמיש אחר שאינו מיועד לו. ולכך אסרו בית שמאי לטלטלו, אף לצורך דבר המותר. ובית הלל מתירים לטלטל את העלי, מפני שהוא לצורך שמחת יום טוב. מדייק את הגמרא, אלמה מוכח מזה, שלגבי שמחת יום טוב יחשש איסור דרבנן, דעת בית שמאי לחומרה להחמיר, ודעת בית הלל לכולה, להקל. אם כך ורמיני, יש להקשות. סתירה מהמשנה שפתחה את המסכת. השוחט חיה ועוף, בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויחסה, בית הלל אומרים לא ישחוט, אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום. הרי שבנידון של שמחת יום טוב וחשש של איסור דרבנן, בית שמאי דעתם להקל ובית הלל דעתם להחמיר, ונמצאו סברותיהם הפוכות. ועל הקושייה הזו אמר רבי יוחנן, מוחלפת השיטה, שבמשנה לקמן בדף י' לגבי טלטול עילי, הוחלפו השיטות, וצריך לומר שבית שמאי מקהילים שמותר לטלטל את העילי כדי לחתוך עליו בשר, משום שהוא יועד לשמחת יום טוב, ואילו בית הלל הם המחמירים ואוסרים לטלטל את העילי לצורך שמחת יום טוב. דוחה הגמרא דברי רבי יוחנן ואומרת, ממאי, מניין לנו שהתחלפו השיטות, דילמה לאי. שמה אין צורך לומר כך, אלא לעולם דעת בית שמאי שאין מקילים שום שמחת יום טוב, וכם מבואר במשנה לקמן לגבי טלטול עילי, ועד כאן לא קאמרי בית שמאי, אתם לא יקלו בית שמאי ליעיל. במשנה פותחת את המסכת לגבי כיסוי אדם, אלא איך דאיקה דקר נעוץ. במקום שיש כבר דקר נעוץ בתוך האפר, שכשמוציא את האפר אין איסור כלל, לפי שאין זה דומה לחפירה. אבל איך דלקה דקר נעוץ, במקום שאין דקר נעוץ בתוך האפר, שהוצאת האפר דומה לחפירה, לא. לא יתירו לשחוט על מנת לחפור ולחסות באפר הזה, וכמו כן לגבי טלטול העילי, לא יתירו לטלטלו מפני שהוא מוקצה. ולמרות שסברה הגמרא לאל בדף ב' עמוד א' שבית שמאי סוברים כרבי שמעון שבהרבה דברים אין איסור מוקצה, מכל מקום כאן מוקצה חמור או יותר. כמו שאמר רבי במסכת שבת, בדף קכ"ג, שמדובר בכלי שאדם מייחד לו מקום. כך אומר הרשב"א, אי נמי, כך גם יש לפרש בדעת בית הלל, שלעולם דעתם שאין מקילים שום שמחת יום טוב, כמבואר במשנה לגבי כיסוי אדם. ועד כאן לא קאמרי בית הלל אחא, ולא הקלו בית הלל במשנה לקמן לגבי טלטול עילי, אלא משום דאיקה תורת כלי עליו. יש על עילי שם ודין של כלי, ולכן אין בו איסור מוקצה, ואף שעיקר מלאכתו לאיסור, אין כל איסור לטלטלו לצורך שימוש המותר. אבל אתם במשנה שפתחה את המסכת, לגבי כיסוי אדם, לא. לא יתירו בית הלל לשחוט כל שאין לו אפר מוכן, כי יש לה חשוש שיבוא לקטוש ולטחון את האפר. מביאה הגמרא משנה נוספת שיש להקשות עליה סתירה מהמשנה לאל לגבי כיסוי אדם, ומנסה לפרש שמה משום הקושייה הזו, אמר רבי יוחנן, שמוחלפת השיטה. מקשה הגמרא אלא אי קשיא אה קשיא, מה שקשה כאן הוא זה, שלעניין השוחט בהמה ביום טוב, שנינו לקמן בדף י' א' עמוד א', בית שמאי אומרים, אין נותנים את העור שהפשיטו מן הבהמה לפני הדורסן, במקום שאנשים עוברים וידרסו את זה. כי כדי שלא יסריח העור, היו רגילים להניחו במקום שידרסו עליו, וטעם האיסור הוא מפני שבדריסה יש משום מלאכת מעבד. דריסת הרגל לתחילת עיבוד האור, וכן לא יגביינו את האור לאחר שהופשט כדי לתלותו, מעביר אותו מחמה לצל, או מעביר אותו למקום אחר שלא יגנב, מפני שהוא מוקצה. אלא אם כן יש עליו כזית בשר. אלא אם כן יש חתיכת בשר בשיעור כזית דבוקה באור, שאז מותר לטלטל את כל האור, ובית הלל מתירים להניח את האור במקום שדורסים, וכן לטלטל את האור כדי לתלותו, בטעמם. משום שאם לא נתיר לו לעשות כן, ימנע מלשחוט ביום טוב לפי שלא ירצה להפסיד את האור. מדייק את הגמרא אלמה מוכח מזה שלגבי שמחת יום טוב וחשש איסור דרבנן, בית שמאי דעתם לחומרה להחמיר ובית הלל דעתם לכולה להקל. ורמיני, יש להקשות על כך ממה ששנינו לאל במשנה פותחת את המסכת. השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויחסה, ובית הלל אומרים לא ישחוט, אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום. הרי שבנידון של שמחת יום טוב וחשש של איסור דרבנן, בית שמאי דעתם להקל ובית הלל דעתם להחמיר, ונמצאו סברותיהם הפוכות. ועל קושייה זו אמר רבי יוחנן, מוחלפת השיטה, שבמשנה לקמן בדף י' א' לגבי טלטול עור, הוחלפו השיטות, וצריך לומר, שבית שמאי מקהילים שמותר לטלטל את העור ולהניחו במקום הדריסה, וכפי שהקלו לאל לגבי כיסוי אדם. ואילו בית הלל הם המחמירים ואוסרים לטלטל את העור ולהניחו במקום הדריסה, וכפי שהחמירו לגבי כיסוי אדם. דוחה הגמרא את דברי רבי יוחנן ואומרת, ממאי, מניין לנו שהתחלפו השיטות? דילמה לאי. שמה אין צורך לומר כך, אלא לעולם דעת בית שמאי שאין מקילים שום שמחת יום טוב, וכם מבואר במשנה לקמן לגבי טלטול עור הבהמה והנחתו במקום דריסה. ועד כאן לא קאמרי בית שמאי, הטעם לא הקלו בית שמאי לאל במשנה הפותחת את המסכת לגבי כיסוי אדם, אלא איכה דאיכה דקר נעוץ. רק במקום שיש כבר דקר נעוץ בתוך האפר, שאין בלקיחת האפר איסור כלל לפי שאינו דומה לחפירה. אבל איכה דלקה דקר נעוץ במקום שאין דקר נעוץ בתוך האפר, שהוצאת האפר דומה לחפירה, לא יתירו לשחוט על מנת לחסות באפר הזה. וכך גם טלטול אור הבהמה שהוא מוקצה והנחתו במקום דריסה שיש בה משום מלאכת מעבד, לא יתירו משום שמחת יום טוב. אינמי, כך גם יש לפרש בדעת בית הלל שלעולם דעתם שאין מקהילים משום שמחת יום טוב, וכמבואר במשנה לילה לגבי כיסוי אדם. ועד כאן לא כאמרי בית הלל לך, לא הקלו בית הלל לכמן לגבי טלטול האור והנחתו במקום דריסה, אלא משום דחזה למסגה אילויי, שראויו לשבת עליו. שהיו רגילים לשטוח בגדים או אור על גבי הקרקע ונסמכים ויושבים על ברכיהם כפופים. ומוסיף השיטה מקובצת, שגם באופן שאין ראוי לשבת עליו אלא על ידי דחק, מותר לטלטלו. ולכן אינו מוקצה ואין כלל איסור לטלטלו, ואף כשמניחו במקום דריסה אין עיקר שעושה זאת לכוונת עיבוד. אבל אתם, לאיל, במשנה הפותחת את המסכת לגבי כיסוי אדם, לא. לא יתירו בית הלל לשחוט על מנת לחסות באפר, שאינו מוכן מבעוד יום משום שמחת יום טוב, מפני שאף שיש דקר נעוץ, יש לה חשש שיבוא לידי תחינה. מביאה הגמרא משנה נוספת שיש להקשות עליה סתירה מהמשנה לאיל לגבי כיסוי אדם, ומנסה לפרש שמה משום הקושייה הזו, אמר רבי יוחנן, שהוחלפו השיטות. אלא היא קשיא הקשיא, מה שקשה כאן הוא זה. לעניין חנויות של מוכרי תבלינים העשויות כמין תיבות ועומדות בשוק ואינה מחוברות לקרקע, שנינו לכמן בדף י' עמוד ב', בית שמאי אומרים אין מסלקין, אסור להוריד מהחנויות הללו את התריסין, את הדלתות של החלונות ביום טוב, שכך היה דרכם כשפותחים את החנות להניח את הדלתות של החלונות על הארץ, ועליהם היו שוטחים את התבלינים. ואף שביום טוב מותר לקנות לצורך היום מחנווני שמכירו, ובלבד שלא יזכירו את סכום המקח, כמבואר לכמן בדף כ"ט עמוד ב', מכל מקום אוסרים בית שמאי להסיר את דלתות החלונות משום מלאכת סותר, שסוברים בית שמאי שיש סתירה ובניין בכלים. ואף כשאין צירים בשני ראשי הדלת, אלא רק ציר אחד באמצעה, שאין זה סתירה ממש. מכל מקום מדרבנן אסור, גזירה שמה יבוא לסלק דלת שיש לה צירים שהוא כבניין ממש. ובית הלל מתירים להסיר את הדלתות, מפני שצורך יום טוב הוא שיפתחו את החנויות כדי שיוכלו לקנות תבלינים לצורך החג, ואף להחזיר אותם למקומם לאחר שגמר למכור מותר אם אין להם שני צירים בשני ראשיהם. ואף שלכאורה תרחת החזרה אינה לצורך יום טוב, מכל מקום יתירו להחזיר, מפני שאם לא נתיר לו להחזיר, יימנע מלפתוח. מדייקת הגמרא על מה מוכח מן המשנה הזו, שלגבי נידון של שמחת יום טוב וחשש של איסור דה רבנן, בית שמאי דעתם לחומרה להחמיר ואסרו לפתוח את החנות על ידי סילוק הדלתות. אף שעל ידי זה יימנע משמחת יום טוב, ובית הלל דעתם לכולה להקל. ומשום שמחת יום טוב יתירו גם לסלק את הדלתות וגם להחזירם. ורמיני ויש להקשות סתירה על המשנה הזו, ממה ששנינו לאל במשנה הפותחת את המסכת, השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויחסה, ובית הלל אומרים לא ישחוט, אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום, הרי שבנידון של שמחת יום טוב וחשש איסור דרבנן, בית שמאי דעתם להקל, ובית הלל דעתם להחמיר, ונמצאו סברותיהם הפוכות. ומבארת עכשיו הגמרא שעיקר הקושייה היא בדברי בית הלל, בישלם הזה מובן שהסתירה מדברי בית שמאי לגבי סילוק דלתות החנויות, הבית שמאי, על דברי בית שמאי לגבי כיסוי אדם לא קשיא, זו אינה קושייה, כי יש לחלק ולומר, התם שם, לאיל, במשנה הפותחת את המסכת לגבי כיסוי אדם, דאיכא שישנו כבר דקר נעוץ בתוך האפר, והוצאת האפר אינה דומה לחפירה, לכך יתירו בית שמאי, לפי שאין כאן חשש איסור כלל. מה שאין כן אחא כאן במשנה לכמן בסמוך, לגבי סילוק דלתות החנויות, שלקה דקר נעוץ, שאין טעם להתיר כמו כיסוי אדם, במקום שיש דקר נעוץ, אלא הרי זה ככיסוי אדם בלא דקר נעוץ, שיש חשש איסור, ואף כאן יש חשש איסור סתירה, לפי שבית שמאי סוברים יש בניין וסתירה בכלים. לכך אסרו לסלק את הדלתות, אלא אבל הסתירה מדברי בית הלל לגבי סילוק דלתות החנויות, הבית הלל על דברי בית הלל לגבי כיסוי אדם, קשיא. זוהי סתירה, כי לגבי סילוק דלתות החנויות והחזרתם הקלו בית הלל, כיוון שהוא לצורך שמחת יום טוב, אילו לגבי כיסוי אדם החמירו שלא ישחוט על מנת לחסות באפר שלא הוכן ממש מבעוד יום. ועל הקושייה הזו אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה, שבמשנה לכמן בדף י' עמוד ב' לגבי סילוק דלתות החנויות הוחלפו השיטות, וצריך לומר שבית שמאי מתירים לסלק ולהחזיר את הדלתות משום שמחת יום טוב כשם שמקילים להיל, במשנה הפותחת את המסכת לגבי כיסוי אדם, ואילו בית הלל הם האוסרים לסלק ולהחזיר את הדלתות כשם שמחמירים להיל לגבי כיסוי אדם, שלא ישחוט, אלא כשיש לו אפר מוכן מבעוד יום. דוחה הגמרא דברי רבי יוחנן ואומרת, דילמה לאי, שמא אין הכרח לומר שהוחלפו השיטות, אלא לעולם דעת בית הלל שאין מקילים משום שמחת יום טוב כמבואר במשנה לאיל שפתחה את המסכת לגבי כיסוי אדם. ועד כאן לא כאמרי בית הלל אחה, ולא יקלו בית הלל במשנה לקמן בדף י' לגבי סילוק דלתות החנויות והחזרתם, אלא משום שסבורים בית הלל, דאין בניין בכלים ואין סתירה בכלים, ונמצא שאין איסור כלל בסילוק הדלתות ובהחזרתם, ולכן התירו. אבל אתם, במשנה לאל לגבי כיסוי אדם, שיש חשש שיבוא לידי תחינה, לא. לא התירו, אף שעל ידי זה יימנע משמחת יום טוב. ובדעת רבי יוחנן שכן הפך את שיטתם ולא הסכים עם החילוק הזה, מבאר הרמב"ן, שרבי יוחנן פירש שבית הלל מקילים ומתירים לסלק ולהחזיר גם דלתות שמחוברים בצירים בשני ראשיהם, כי אין בניין וסתירה בכלים, ואף שהיה צריך להיות אסור מדרבנן, מכל מקום התירו בית הלל, משום שמחת יום טוב. ולכך אמר שמוחלפת שיטתם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו במסכת ביצה בדף ט', עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, למשנתנו, האם מותר להוליך סולם משובח לשובח ברשות היחיד ומדוע? שאלה שנייה, כיצד הקשתה הגמרא על שיטת בית הלל מדברי רב, הרי הוא המורה? שאלה שלישית, הרבי שמעון בן אלעזר, במה חולקים בית שמאי ובית הלל ובמה מודים? שאלה רביעית, ללשון הראשונה, מה הבינו בני רבי חייא בשיטת רבי שמעון בן אלעזר ומה היא באמת שיטתו? שאלה חמישית, ללשון השנייה, מה הבינו בני רבי חייא בשיטת רבי דוסא ומה היא באמת שיטתו? והשאלה האחרונה, כיצד אפשר ליישב שאינו סותר מה שהקלו בית הלל להוליך סולם כדי ליטול גוזלות לסעודתו, ולעומת זאת אסרו לשחוט חיה ועוף שיצטרך בזה לחסות דמם. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ג' בתשרי תשפ"ב, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף ט' במסכת ביצה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום שישי ד' בתשרי, ערב שבת תשובה, פרשת ויילך תשפ"ב. ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, מדפים י' וי"א במסכת ביצה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה. שנה טובה ומתוקה, מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ותשובה ומעשים טובים. וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. גמר חתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.